ברוכים הבאים לפודקאסט מדברים ניסויים קליניים. בכל רגע נתון מתבצעים מאות אלפי ניסויים קליניים ברחבי העולם. המטרה היא למצוא טיפולים רפואיים חדשים לחולים רבים במחלות שונות. 2% מכלל הניסויים הקליניים הללו מתקיימים בישראל, שזה המון בהשוואה למדינות אחרות. זה יותר ממספר הניסויים הקליניים המתקיימים במספר מדינות באירופה, כגון שוודיה, פולין, אוסטריה, שווייץ ועוד. שלום רב, שמי אורנה לנגרמן. אני מנהלת את מרכז ההדרכה למחקר קליני בחברת GCP. לצד פעילות ההדרכה של החברה, ב-GCP אנחנו גם מתכננים ומנהלים ניסויים קליניים של חברות בינלאומיות וחברות ישראליות המפתחות תרופות או מכשור רפואי. בסדרת הפודקאסטים שלנו נארח אנשי מקצוע שונים המעורבים בתכנון, ניהול, ביצוע ופיקוח על ניסויים קליניים. נשוחח, נשתף ונחלוק ידע על החדשנות והעתיד בתחום. היום נפגוש את אהובה קורן, מנכ"לית ומייסדת חברת GCP ניסויים קליניים. נדבר איתה על איך הגיעה לתחום ועל קריירה בתחום באופן כללי. אהובה, אני ממש מתרגשת לפתוח את סדרת הפודקאסטים הזאת איתך. אני הגעתי לחברה ב-2004, ומאז עברנו כברת דרך ממש מקצועית, ואני חושבת שאין מתאים יותר ממך מלשתף את המאזינים בסיפור שלך ושל חברת GCP. אבל אולי לפני שנתחיל שתדברי על עצמך, אולי לטובת אלה שנחשפים פעם ראשונה לתחום, בואי נסביר קצת בקצרה מה זה ניסויים קליניים.
היי אורנה, כן, גם אני מתרגשת, זה אכן כברת דרך, ואני אשמח בהחלט לשתף. ניסויים קליניים, נושא שקרוב לליבי. אז באמת לטובת כל אלה שלא מכירים את התחום, ניסויים או מחקרים קליניים, או כמו שמשרד הבריאות מכנה אותם בישראל, ניסויים רפואיים בבני אדם, זה הכל אותו, שמות שונים לאותו דבר. זה השלב האחרון בתהליך פיתוח מוצר רפואי. זה שלב שמגיע אחרי שהמוצר נבדק במעבדה ואחרי שניסו אותו על בעלי חיים. את יודעת, רובנו נוטלים תרופות, עושים שימוש במכשיר רפואי כזה או אחר, אבל אני לא יודעת אם אנשים רגע עצרו לחשוב איך הם בכלל פותחו. כל תרופה שאנחנו נוטלים או כל מכשיר שאנחנו משתמשים עברו תהליך ארוך עד שהם אושרו לשימוש. למעשה התהליך הזה של הבדיקה זה תהליך שנועד להוכיח שהמוצר שאנחנו לוקחים הוא יעיל ובטוח לשימוש. ואיך אנחנו משיגים את זה? בעזרת סדרת ניסויים רפואיים בבני אדם. כל הנתונים שאנחנו אוספים מהשלבים הראשונים של בדיקת המוצר במעבדה ועל בעלי חיים, למעשה מוגשים לרשויות הבריאות ברחבי העולם. הם עוברים על הנתונים, והם אלו שנותנים את האישור לעבור לשלב בדיקה בבני אדם. בסיום הסדרה של ניסויים בבני אדם, שוב רשויות הבריאות נכנסות לתמונה, עוברות על הנתונים ומחליטות אם לאשר או לא לאשר את המוצר הרפואי לשימוש, וכך זה מגיע לקהל הרחב.
לגמרי. ואפשר, כולנו בטח יודעים, בשנתיים האחרונות היינו ערים לזה ומעורבים, וגם מי שלא עובד בתחום, לתהליך הפיתוח של החיסונים לקורונה, ובאמת המעורבות של כל רשויות הבריאות ומדינת ישראל וכולי, אבל על זה אנחנו נדבר מן הסתם בהמשך.
לגמרי, לגמרי. את יודעת, אני יכולה לספר לך אפילו מהיום יום האישי שלנו במשפחה. כולם יודעים, במשפחה, שנים, שאני עוסקת בניסויים קליניים, ופתאום סביב כל הנושא של החיסונים התחילה התעוררות, ואפילו אנשים מתוך המשפחה ככה התחילו לשאול ולהתעניין איך בכלל מפתחים תרופות. אז אין ספק שמגפת הקורונה העלתה את המודעות הציבורית לחשיבות הניסויים הקליניים. אני רוצה להגיד לך שישראל, אני חושבת, זכתה לעדנה בתקופה הזאת.
כן, אני לא חושבת שרק, אני בתחום, את יודעת, מעל 20 שנה, וישראל בהחלט יש לה מקום של כבוד, אנחנו עומדה מדינה קטנה, אבל באופן יחסי לגודל שלנו וגם לכמות האוכלוסייה פה, כמות המחקרים הקליניים פה היא מאוד מאוד גדולה, הצוותים פה בישראל ברמה רפואית מאוד מאוד גבוהה.
מסכימה לגמרי.
אנחנו, ובהחלט מקור משיכה גם לחברות בינלאומיות, רבות שבאות ועושות פה ניסויים קליניים. אבל בואי שנייה נעצור רגע לפני שנדבר על זה, בואי נחזור אלייך, אמרנו ש... אנחנו רוצים שתשתפי אותנו בסיפור שלך, אז נראה לי שאת התחלת את דרכך בתחום לפני משהו כמו
כמה?
לא תאמיני, כמעט 30 שנים כבר.
וואו, מטורף. כן, את קצת יותר ותיקה ממני בתחום.
ממש, שנה הבאה זה בדיוק 30 שנים.
יומן. אז איך הגעת לתחום הזה בכלל? בואי...
תקשיבי, זה ממש היה במקרה. אני מניחה שזה סיפור ששומעים גם היום, אבל אז זה ממש היה במקרה. סיימתי תואר, מדעי החיים. נרשמתי והתקבלתי ללימודי תואר שני בבית ספר לרפואה. כיוונתי לעסוק בכל הנושא של גנטיקה, של משפחות. וחברה, ללימודים, שכנעה אותי, בואי נעשה פאוזה, נלך לקורס תעמולה רפואית. מצאתי את עצמי בקורס של משרד העבודה, בסיום הקורס השתלבתי בחברות הפארמה, והלימודים בצד. שנתיים אני תעמלנית רפואית של אחת מחברות הפארמה הבינלאומיות, וככה חלפו להם שנתיים. ואז, אחרי שנתיים, באותה תקופה היה לי בן זוג שעבד בחברת תרופות אחרת. בסוגריים, אותו בן זוג הפך להיות בן זוגי לחיים. אבל אז הוא אמר לי, תקשיבי, מחפשים אצלנו לאייש משרה של ניסויים קליניים. אמרתי לו, מה זאת אומרת? הוא אומר לי, לא יודע, שמעתי, מחפשים לאייש משרת CRA. אני לא ידעתי כלום, לא על התפקיד, לא על התחום. אבל זה נשמע לי הזדמנות להתקרב בחזרה למדע, למחקר, משהו שהיה לי מאוד חשוב בתעמולה רפואית.
אוקיי. מצחיק, הסיפור שלי גם קצת דומה, גם אני הגעתי לכם במקרה, אבל אני אספר אותו אחרי שאת תספרי.
אוקיי,
אז אני למדתי רוקחות ועבדתי בבית מרקחת, ובאיזשהו שלב מיציתי די מהר האמת את העבודה מאחורי הדלפק. וחיפשתי עבודה אחרת עם ההכשרה שלי, והגעתי לעבוד בחברת תרופות, לא בתחום בכלל של מחקר קליני, בעצם מייעוץ ומידע רפואי של מוצרים של החברה. ובשבוע הראשון שהגעתי לחברה, היה להם מחלקה קלינית, ואחת העובדות במחלקה הודיעה שהיא נוסעת לרילוקיישן עם בעלה לחול למשך שנתיים, והם נתקעו, כאילו נהיה להם וקום עם תפקיד שהם לא ידעו מה לעשות איתו. עכשיו, אני באתי עם רקע מתאים, כרוקחת וזה, ואמרו לי, תראי, כיוון שעוד לא התחלת את התפקיד שיענו לך, אולי מעניין אותך לראות מה זה התחום הזה של ניסויים קליניים. אמרתי, בואי, נשמע, את יודעת, אני בכלל בן אדם שאוהב לא לסגור לעצמי אופציות. אז הלכתי, נשאבתי, וזהו, ומאז אני שם, ומיון לאון, עברו כמה, מ-1999, אז כבר אנחנו יותר מ-20 שנה.
כן, היו ימים אחרים.
אוקיי, אז התחלת לעבוד בעצם כ-CRA, מה שקראו בזמנו מוניטור, לדעתי. אנחנו, כשאני התחלתי לעבוד, קראו לזה מוניטור ניסויים קליניים. CRA זה בעצם שם שנולד לפני כעשור, אולי קצת יותר.
יודעת, עברו כל כך הרבה שנים שאני באמת לא זוכרת מתי התחלף מה, אבל חד משמעית, לא רק שלא הכירו את התחום של עבודה בתחום הניסויים קליניים, CRA נשמע סינית, אף אחד לא הבין מה זה. כאילו, אני נדרשתי הרבה זמן להסביר לאנשים ששאלו אותי מה אני עושה, מה זה אומר.
אוקיי, ואיך, מילא מה זה אומר, אבל איך באמת למדת והתמקצעת? אני זוכרת שאני שלחו אותי, איזה חברה במקרה הגיעה מחול, עשתה פה איזה כנס של 3 ימים, ושלחו אותי לאיזה קורס ככה ראשוני, אבל זה לא היה קורס של הכשרת CRA, מה שיש היום, כי בעצם הייתי צריכה ללמוד את המקצוע הזה עם הכשרה מאוד מאוד בסיסית, וללמוד אותו לבד. אז איך את התמקצעת ולמדת?
נכון, אז באמת המודעות לקורסים מקצועיים הייתה פחות מאשר היום. למזלי, כמו שאמרתי, השתלבתי בחברת תרופות בינלאומית, החברות האלה מאוד מסודרות. הרבה דברים שעשיתי אז עושים גם היום, פשוט התלוויתי. מה שקרה, שלחו אותי לאנגליה, כי בארץ לא היה ממי ללמוד. נסעתי לסניף החברה באנגליה לשבוע של הדרכה אינטנסיבית, חלק במשרד, את יודעת, לומדים את כל החומר התיאורטי, וחלק בשטח. פשוט התלוויתי למוניטור שיצא לשטח, לבתי חולים, וצפיתי במה שהוא עושה. אני יכולה להגיד לך שמהר מאוד הבנתי, ראיתי, הוא נכנס לבית חולים ומיד, את יודעת, ראיתי את החיבור שלו לצוות הבנתי שמהר מאוד יש פה הרבה כישורים חברתיים, כי אתה צריך כנראה לגייס את האנשים שיעבדו איתך. אני גם יכולה להגיד לך שהייתי קצת באיזשהו שוק תרבות כזה, אני יכולה להגיד, הבתי חולים שם, אנחנו נראים 30 שנים אחורה, לא דמו בכלל לבתי חולים המדהימים שיש לנו פה בישראל, באמת. כבר אז התגעתי מאיפה אני מגיעה.
וואלה, יפה, ויש במה להתגעות. אוקיי, אז התמקצעת, התחלת לעבוד כ-CRA, וזה לא התפקיד היחיד שעשית מן הסתם במהלך השנים, אז באיזה עוד תפקידים?
נכון. הייתי באותה חברת תרופות קרוב ל-10 שנים, 10 שנים בתפקידים שונים, החל מ-CRA, אחרי זה התקדמתי ל-Senior, Project Manager, ובתפקיד האחרון כ-Clinical Trial Manager, שאחראית על מספר CRAs. הייתי גם מעורבת לא מעט בפיתוח הליכי עבודה. נסעתי לא מעט לחול, הייתי חלק מקבוצת עבודה במטה החברה, והיה מדהים, באמת, נהניתי מכל רגע.
אוקיי, אז אם היה כל כך מדהים, אז מה גרם לך לעזוב את החברה ולפתוח חברה משלך?
את יודעת, כל פעם ששואלים אותי את השאלה הזאת, אני אומרת שגם 10 שנים אחרי באותה חברה, ובאמת היה לי כל כך טוב, לא חשבתי לרגע לעזוב את החברה, אבל לפעמים החלטות שעושים בשבילך, כמו שאמרת קודם, צריך להיות ער להזדמנויות, הם אלה שהובילו אותי לשלב הבא בקריירה. בעת ההיא, חברת התרופות החליטה מסיבותיה ההיא לצמצם את הפעילות, נאלצתי לעזוב. את יודעת, הדבר הכי טבעי, זה מה שקורה להרבה אנשים בתחומים שונים, זה להשתלב בחברה אחרת. אבל אני אמרתי, 10 שנים, זה פרק זמן משמעותי, תעצרי, תחשבי, מה את רוצה, ממה את הכי נהנית, מה נתן את הסיפוק הכי גדול בתפקיד, והגעתי למסקנה עם עצמי שנושא ההדרכה וההכשרה שליווה אותי במסגרת תפקיד ה-CRA הכי עניין אותי. זאת הייתה משימה חשובה ביום יום שלי. באותה העת הרגשתי שזאת משימה שמאוד חשוב להנחיל אותה הלאה, ורציתי להפוך את זה למשימה לאומית, בלי קשר לאיזה חברה אני עובדת בה או מנהלת בה.
משימה לאומית, את אומרת, כי בעצם כמוני, כמוך, או כל מי שעבד בזמנו בתחום, ידענו לזהות שאנחנו באים עם כל מיני דרישות לצוותים שעושים מחקרים בבתי החולים, אבל אנחנו בעצם כל הזמן, שוב ושוב, גילינו מציאות שבה החוקרים לא מבינים, לא יודעים בדיוק מה נדרש מהם, ואין להם בעצם את ההכשרה המתאימה.
נכון.
ואז היינו עושים סוג של הכשרות, מיני הכשרות, אחד על אחד, כי לא הייתה ברירה, ובעצם את אמרת, אני אקח את זה ואני צעד אחד קדימה.
נכון.
וזה היה בעצם הרעיון מאחורי הקמת חברת GCP?
כן, לגמרי. את יודעת, כמו שאמרת, CRA בימים ההם, כשלא הייתה הכשרה כזאת פורמלית, במסגרת מחקר, כשאנחנו פותחים ניסוי קליני, אז יש את ביקור הפתיחה, הקדשנו המון זמן כדי להרביץ תורה, מה שנקרא, תוך כדי כשגילינו ליקויים, הבנו עוד פעם שכנראה משהו לא הוסבר, עוד פעם אתה מסביר. אז כן, כל הזמן לימדנו והכשרנו. אני יכולה להגיד לך שאני לוקחת איתי משפט שאחד הרופאים שעבדתי איתו כ-CRA אמר לי פעם, שבזכות העבודה הצמודה איתנו על ניסויים קליניים, הוא למד, או בוא נגיד, רכש לעצמו כלים יישומיים ליום-יום שלו בתור רופא. וזה היה נפלא לשמוע. אז כן, ככה נולדה חברת GCP. מתוך הרצון להקנות ידע, להעלות את האיכות, לקדם את ישראל למקום מקצועי, ופשוט לאפשר לנו לעמוד בתחרות מול מדינות אחרות שנערכים בהם ניסויים קליניים.
אוקיי, כן, אז אני זוכרת, אז אני בעצם הצטרפתי איתה אלייך לחברה בשלבים הדי מוקדמים, אני זוכרת שבעצם חיפשת עוד מישהו שיהיה שותף ואחראי לנושא ההדרכות בחברה, ושתינו בתחילת הדרך, את ביחד איתי היית מרצה
נכון.
בקורסים, ולאט לאט את המשכת לנהל ביד רמה, אני חייבת להגיד, את חברת GCP ולהוביל אותה קדימה, ואני קיבלתי את כל האחריות על מרכז ההכשרה. הקליני, ואני כמובן עדיין מרצה בתחום היום. אני כן אבל זוכרת שבתחילת הדרך אנשים היו נרשמים לקורס כי הם רצו. זה היה וולונטרי ברמה של אנשים שרצו להתמקצע ולהשאיר את התחום, אבל אם במוטת השנים ולאט לאט באמת הבינו כנראה גם במשרד הבריאות את הצורך וגם על פי רגולציה בינלאומית שקיימת, שבעצם זה מקצוע לכל דבר ועניין לעסוק במחקר קליני, ולכן משרד הבריאות כבר די מזמן בנהלים שלנו בישראל, על סמך גם מה שכתוב בגיידלנים הבינלאומיים של ה-GCP, בעצם קבע את זה כדרישה מקדימה לצוותים חוקרים שצריכים לעבור הכשרה מסודרת בתחום ה-GCP ונהלי משרד הבריאות פה בארץ.
לגמרי, מבחינתי זה לסמן כחבי, זה באמת הישג מטורף, כי את ואני יודעות שכשחברת תרופות ככה עוברת על המדינות ומנסה לבחור את המרכזים לערוך בהם את הניסויים, אחד מהדברים שהם בודקים זה באמת קשירות וידע של המרכזים. וכשיש לנו יכולת להראות שהמרכזים שלנו ואנשים שעובדים במרכזים האלה, יש להם את הידע והם רכשו את ההכשרה המתאימה, אז בוא נגיד יש לנו צ'ק אחד ראשון להבטיח שיבחרו בנו להשתתף בניסוי. יש עוד כמה דברים, אבל אין ספק שזה אחד החשובים.
לגמרי. תגידי, אז למה בחרת לקרוא לחברה GCP?
כן, את יודעת, פעם אמרו לי, זה כמו לקרוא לחברה כמו תנ"ך. את יודעת, GCP, למי שלא יודע, זה התורה שלפיה עושים ניסויים קליניים. זה ראשי תיבות של Good Clinical Practice. וככה חשבנו לעצמנו, אם אנחנו מלמדים Good Clinical Practice, אנחנו מלמדים GCP, וכל מה שאנחנו עושים כל היום זה לנהל ניסויים קליניים בהתאם ל-GCP, אז בוא נקרא לילד בשמו. אז כן. מפה נולד השם, GCP.
מקדים. טוב, אוקיי. אז שמענו את הסיפור שלך, באמת מעניין. ומה תגידי, מה את יכולה לספר לנו על המשרות השונות בתחום? באמת העולם הזה התמקצע יותר ויותר, ושוב, שתינו ראינו את זה קורה במהלך ה-20 שנה, אם פעם היה רק CRA, את נוספו עוד מקצועות לתחום, אז בואי תספרי לנו קצת איזה מקצועות קיימים ואיזה הזדמנויות אפשר בעצם לפתוח כאפשרויות תעסוקה לבוגרים בתחומים רלוונטיים של מדעי החיים, בפער הרפואה, מקצועות בריאות וכו'.
נכון, את צודקת. התחום הזה באמת בנסיקה מתמדת כל הזמן. יותר ויותר חברות בינלאומיות, דרך אגב, מגיעות ארצה לעשות ניסויים קליניים כאן. ישראל, כמו שאמרתי, קנתה את שמה באיכות העבודה שהם עושים בניסויים קליניים, וכל הזמן מחפשים לה יש משרות בתחום. אפשר להתפתח המון. אני יכולה גם לומר שהיות וזה תחום בינלאומי, אני מכירה לא מעט אנשים שנכנסו לתחום, עבדו בו בארץ והמשיכו בחול. באמת שיש פה הזדמנויות מטורפות לבוגרי מדעי החיים כמו שמנית קודם, ואני מצפה או צופה שהדרישה למשרות האלה רק תלך ותגבר עם השנים.
אוקיי, אז באמת בתחום הזה אפשר להגיד היום שיש שלושה תפקידים ראשוניים, עיקריים, שגם אנחנו במסגרת אותה, את חברת GCPR עם מכשירים בקורס הזה, אז יש לנו תפקיד מתאם ומתאם את המחקר. מה את יכולה, בואי תגידי כמה מילים על התפקיד הזה שאנשים יבינו.
וכמו שאמרת, ככה הזכרנו קודם שבאמת חברת GCP עוסקת בהדרכות והכשרות, ואנחנו מדריכים ומכשירים. שני קורסי הדגל שלנו, זה קורס שמיועד לבתי החולים, איך לעשות ניסויים קליניים לפי התנ"ך שקראתי לו קודם, GCP, ויש קורס להכשרה שהוא קורס להכשרת CRA, אבל הוא באמת נוגע במקצועות שאנחנו עכשיו ניגע בהם. מתאם המחקר היא משרה שאנחנו ממליצים להרבה אנשים שמגיעים אלינו לקורס הרחב יותר, לקורס ה-CRA, להתחיל איתו. זאת משרה שהיא תחת פיקוח והנחיה של רופא המחקר. לרוב זה רופא בכיר, לפעמים זה יכול להיות אפילו מנהל מחלקה באחד מבתי החולים. ובמסגרת התפקיד הזה, המתאם מחקר למעשה מתאם את כל המשימות היומיומיות שצריך לבצע כשעושים את הניסוי הקליני באותה מחלקה. למשל, הוא עוזר לרופא הראשי או לחוקרי משנה לגייס מטופלים לניסוי, אוסף ורושם את הנתונים, הנתונים נכנסים לאיזשהו תיק רפואי עם הרבה מסמכים שצריך לאסוף. אז כל עבודת הלוגיסטיקה, אדמיניסטרציה, עבודה מול המטופלים, יודעת, זה הרבה חיבור למשפחות, תפקיד מאוד מגוון, עם המון אחריות, שהוא גם כן נוגע בהרבה אנשים מסביב, בתחום המקצועי, זה עבודה עם הרופאים, זה עבודה עם החברות עצמן שמביאות את הניסויים, עבודה עם נציגי ועדות הלסינקי, באמת
עם לב האחיות, ליבו. עם האחיות, עם המכונים נכון, השונים שעושים נכון. בדיקות שצריך לתאם למטופלים.
לגמרי, עבודה, לגמרי. תפקיד בעיניי מרתק. אפשר להתקדם בו גם במסגרת בית החולים. בתי חולים, את יודעת שעם השנים נכנסו יותר ויותר לניסויים קליניים ומחזיקים הרבה מטעמי מחקר. אז אפשר להתקדם למשרה ניהולית שבה מנהלים מספר מטעמי מחקר. ויש כאלה שעוברים לתעשייה. אחרי, בוא נגיד, שנתיים בערך, אפשר כבר להתקדם לעבוד בתעשייה. מהצד השני,
למרות שאני חייב באמת להגיד שלא תמיד כולם מתאים, כי תפיד את האם המחקר, באמת מי שאוהב את הקשר עם המטופלים, לא ימצא את זה מחוץ לבתי החולים, ואני מכירה כמה גם באופן אישי, שבאמת כבר שנים הם בפוזיציה כזו או אחרת, מתאמת על, או מתאמת אחראית, או מה שזה לא יהיה, אבל היא עדיין בתוך בית החולים, כי היא לא רוצה לוותר נכון. על הקשר, גם עם הצוותים הרפואיים, אגב, שאתה חלק מצוות שעובד על מחקר, שזה קוסם להרבה מאוד אנשים ומאוד מעניין. וכמו שאת אומרת, זה נכון, יש חלק שבאיזשהו שלב ממצים, וזה בסדר, את התפקיד של מתאם המחקר, ואז יכולים, נכון. עם הניציון שהם סברו, נכון. להמשיך הלאה ולנסות להתקבל למשרות נוספות. אז איזה משרות יש לנו מחוץ בתי החולים? יש לנו את משרת מה שנוהגים לקרוא CTA, Clinical Trial נכון. Assistance, אז בואי נכון. תגידי כמה מילים על זה.
משרת ה-CTA, אני יכולה, בואי ננסה לתרגם אותה ככה בעברית, זה מנהלנים ככה אנחנו, זה באמת משרה שעוסקת הרבה באדמיניסטרציה, במשרה הזאת פחות נוגעים בהיבט המדעי, התפעולי של הניסוי קליני עצמו. כשעוסקים בניסויים קליניים, הזכרתי את זה טיפונת קודם, מלווה את הניסוי היבט של איסוף מסמכים. המון מסמכים את צריכה לאסוף בשביל להוכיח את אמינות הניסוי, וזה צריך לאסף בצורה מסוימת לפי חוקים, לפי נהלים, אנחנו לא ניכנס לזה פה היום, אבל איזו משרה שעוסקת באמת באיסוף של המסמכים האלה, לפעמים גם כן יש כאלה שנוגעים בכל ההיבט של חוזים, התקשרויות עם בתי החולים, כי לעשות מחקר קליני אז יש גם היבט של התקשרות מול הבתי חולים, בין היוזם לבין בית החולים. המשרה הזאת היא משרה חשובה מאוד, היא יושבת באמת לצד ה-CRA ולצד מנהלי המחקר, בלי המשרה הזאת אנחנו לא יכולים להתקדם
לגמרי. אין CRA שיכול לתפקד בצורה טובה כשאין מאחוריו CTA מקצועי ותומך. אני לגמרי מסכימה, ושוב, זה דברים שלא היו בעבר, זה כי כל התחום הזה באמת גם כל כך התפתח, והדרישות רק כל כך הולכות ונהיות גדולות יותר.
אני יכולה להגיד לך דרך אגב, אבל שפעם אנחנו רואים לחזור רגע 30 שנים אחורה, המחקרים היו פחות מורכבים. בואי, לגמרי. אז המחקרים היו הרבה יותר פשוטים. אני בתור CRA, מה שנקרא, עשתה הכל.
בדיוק ככה, זה מה שאתה...
החל מלדאוג להביא את התרופות לארץ, לדאוג לאישור יבוא, לדאוג לאחסן אותם במחסן, לשלח אותם מחוץ למחסן, להגיש את החומר לאישור ועדות הלסינקי.
להכין אותו.
אז להכין אותו, לכתוב הסכמה מדעת לבד, מההתחלה ועד הסוף. עשינו הכל.
לגמרי, עשינו
הכל. היינו גם CRA וגם CTA וגם Project Manager ביחד.
אבל היום באמת זה לא ככה, ובאמת גם כמות המחקרים בכל חברה היא באמת גדולה, ובאמת אי אפשר לדרוש, זה פשוט לא אפשרי ולא אנושי ש-CRA יעשה הכל, למרות ששוב, ואת יודעת, אני קצת ככה מסייגת, כי אם זה חברת סטארט-אפס קטנה, שאתה, כן, שמפתחת נניח איזשהו מכשור רפואי או משהו כזה, ובתחילת הדרך, אז בהחלט יכול להיות שמישהו ישתלב שם, והוא יעשה הכל מהכל, ויהיה לו גיוון מטורף בעבודה.
זה נכון. בחברות הגדולות, כמו שאמרת, היות ונפח המחקרים והמורכבות שלהם עלתה, התחום הגיע למסקנה שכדי להיות מהיר ויעיל, אנחנו צריכים להתחיל לעבוד במקביל. וכדי לעבוד במקביל, לוקחים את התהליך ומפרקים אותו לחתיכות. ואז פשוט כל אחד מאיתנו, כל אחד מהתפקידים שאנחנו מדברים עליהם עכשיו, עושה את תפקידו במקביל, וכולם מתכנסים לאותה נקודה.
לגמרי. אוקיי. ומה יש לך לדבר על, לסביר לנו, לספר לנו על ה-CRA? על ה-Clinical Research Associate?
טוב, CRA זה פשן. זה האהבה הגדולה שלי. זה משרה שהיא לב ליבו של ניהול ניסוי קליני. ה-CRA הוא למעשה הנקודה שמחברת בין החברה שמפתחת את המוצר הרפואי לצוות הרפואי בבתי החולים. אם ככה השומעים שלנו הצליחו לקלוט, זה תפקיד עם אחריות באמת גדולה ומגוונת. הוא אחראי להדריך את הצוות ולדאוג באמת לאורך כל הניסוי, גם כשמצטרפים עוד אנשי צוות חדשים שכולם יודעים לבצע את המחקר כמו שצריך. הוא צריך לוודא שהנתונים שהצוות אוסף, אוסף אותם כמו שצריך. אנחנו נוכל להרחיב על זה אולי באיזשהו פודקאסט ככה בנפרד, אבל זה ככה בגדול, לדאוג שהם מקפידים לעבוד לפי דרישות הרגולציה. הבנו, יש חוקים, יש GCP, יש נהלים בינלאומיים, יש נהלים מקומיים. והכי חשוב, תשמעי, צריך לזכור, אנחנו מדברים על חוקים, על נהלים, על פרוטוקולים, על תפקידים, על משרות. אסור לשכוח שכל זה בסופו של יום, יש שם איזה מטופל.
הוצאת לי תמיד.
שלכבודו אנחנו עושים את כל זה, או לטובתו יותר נכון, ואנחנו חייבים לשמור שהזכויות שלו נשמרות, שהוא בטוח לגמרי, ושומרים עליו כשהוא משתתף בניסוי, ושהוא ירוויח מזה בסיכומו של דבר, כי בלי הניסוי הקליני יכול מאוד להיות, שלא הייתה לו אלטרנטיבה, את יודעת, בואי, יש...
כן, בתחומים מסוימים,
אנחנו מסוימים, יודעים, יש נכון. מטופלים שמיצו את כל הטיפולים הקיימים, והניסוי הקליני מציע להם איזושהי תקווה
לגמרי.
נוספת. כן. אז לא לשכוח את המטופל.
חד משמעית, הוא הדבר בעצם, באמת כל הנהלים וכל הרגולציה נועדו כדי להבטיח את שלומו ואת בטיחותו ואת זכויותיו של המטופל. לגמרי. אוקיי, אז טוב, אז יש לנו הרבה תפקידים באמת בתחום והרבה אופציות להתפתח. מה לדעתך תכונות האופי שמתאימות לאנשים בתפקיד הזה, בתפקידים האלה בתחום הניסויים הקליניים?
מי שנכנס לתחום, קודם כל אמרנו, לפני שאנחנו נכנסים לתכונות ולאופי, חשוב שנדגיש שוב פעם שהתחום מיועד לבוגרי מדעי החיים. בתארים שונים, זה תנאי בסיס, לפחות למשרות מתאם המחקר ומשרת ה-CRA. אני אסייג ואומר ש-CTA אפשר יהיה בחברות מסוימות שמתמקדות רק באדמיניסטרציה, יכול להיות שאנשים שאין להם תפקידים במדעי החיים יוכלו להשתלב, אבל הם יישארו בתפקיד אדמיניסטרטיבי, כי כדי להתקדם לתפקיד CRA חייבים תואר.
נכון.
עכשיו, מעבר החברות, לזה, באמת. גם תפקיד ה-CTA וגם את המחקר וגם ה-CRA חייבים בתכונות האופי שלהם, ב-DNA שלהם, להיות כאלה שיש להם יכולת לסדר, ארגון, ירידה לפרטים קטנים. אנחנו עובדים מול תהליכים כתובים, חייבים להיצמד אליהם.
ניהול זמן, ניהול זמן. לדעתי זה משהו
וואו,
קריטי.
לגמרי, כאילו לגמרי.
כמה
פעמים שבאת בבוקר, אמרת, טוב, רגע, אני אשב עם עצמי, אני פותחת דף, אני כותבת לעצמי משימות, זה מה שאני צריכה לעשות היום.
ואחרי שעה אין קשר בין מה שרשמתי למה שאני עושה.
לגמרי, לקח אותך לכיוון אחר לגמרי, אבל את צריכה כן לזכור בסוף היום, לחזור למה שהתחייבת אליו. כי בתחום הזה גם עובדים עם לוחות זמנים.
כן.
את צריכה לעמוד בלוחות זמנים, התחייבות למשימות שהתחייבת לבצע אותם בפרק זמן מסוים. אז זה דבר מאוד חשוב. אני כן יכולה לומר בסוגריים שיש הרבה דברים שעשינו פעם ידנית, היות וגם בתחום הזה הרבה טכנולוגיות לאחרונה נכנסות ומשתלבות, אז חלק מהמשימות שעשינו פעם באופן ידני הופכות וימשיכו להפוך להיות אוטומטיות. אבל עדיין הנושא של תיעדוף ולוחות זמנים וסדר וארגון, אני חושבת ייקח אותנו הרבה שנים קדימה.
לגמרי. וכל הנושא של אוטומציה וטכנולוגיות חדשות, נראה לי שלזה אנחנו נקדיש פודקאסט נפרד. אז אוקיי, תודה רבה אהובה, היה מרתק ומענה לדבר איתך, ואני מקווה שהמאזנים שלנו נהנו.
שמחתי.
תודה שהאזנתם לנו היום. מצפים לכם בפודקאסט הבא של מדברים ניסויים קליניים.